שלום לחבר הכנסת אריאל קלנר.
שלום שלום, ערב טוב.
ערב מצוין, ברוך הבא לפודקאסט תחבורה בגובה העיניים של תחבורה בדרך שלנו. אני סיני גז, לצידי איתי חיים מייסד תחבורה בדרך שלנו, ואנחנו נדבר איתך על תחבורה. אז ככה, בשביל ככה להתחיל את הפודקאסט הרגוע והלילי שלנו, בוא תגיד לי איפה תחבורה פוגשת אותך? איך אתה רואה תחבורה?
תראה, קודם כל, תחבורה איזה יום זה האמצעי של להגיע ממקום למקום. אנחנו נמצאים בתקופה של המגפה הזאת שנקראת הקורונה. הקורונה הזאת היא עברה בכל כך מהר, מצד אחד של העולם, לצד השני של העולם, בגלל התחבורה, התחבורה המהירה, המטוסים שהעבירו ממקום למקום.
זה חיבור מאוד מעניין, חיבור מאוד מעניין שאתה עושה בין תחבורה לבין קורונה בהקשר הזה, אבל אוקיי.
אני אגיד לך משהו, אם זה היה לפני 200 שנה, מתפרצת קורונה, ואז היא כנראה הייתה נתקעת באיזה מקום אחד בעולם, כי האוניות, עד שהם היו מגיעים לצד השני, או שכל הנושאים של האונייה, חלק היו מתים, חלק היו מחלימים, אבל כשהם היו מגיעים לצד השני, מסיים את ההפלגה שלהם, מגיעים מאירופה לארצות הברית, או לאמריקה, או משהו, משהו, או גם באזורים אחרים, כנראה שזה כבר היה מאחוריהם, וזה לא היה מתפשט ממקום למקום. אז אתה יודע, זה ככה סתם אספקט של זה. כמובן שיש...
זה לספתח, אתה אומר, זה בשביל לספתח.
כן, כדי שנבין עד כמה שהתחבורה היום, אם זה האוניות והמטוסים והכל זה, זה כל כך... מובן מאליו וטריוויאלי, אנחנו דור שאתה יודע, זה כבר לא הדור שלנו, זה כבר כמה דורות, כבר שרצים בתוך העניין הזה של תחבורה מתקדמת. עכשיו כמובן שאני במובן הזה שתחבורה, התחבורה שלתי, יש תחבורה פרטית, הרכבים הזה, שאיתם אני נוסע כמעט כל יום מחיפה לירושלים, אני גר בחיפה, אני צריך להגיע לירושלים, תחבורה ציבורית, אני השתמשתי גם כן לאורך שנים, עבדתי בחיפה, היה לי חלק מהתקופה, היה לי נוח מאוד להשתמש בתחבורה ציבורית, כי היינו גם רכב אחד, אגב, גם זה סוג של שינוי, אם כשאני הייתי ילד, לא לכל אחד בכלל היה רכב, אבל היה רכב אחד, היום זה כבר, יש הרבה מאוד משפחות, זה כבר לא איזה... זה לא איזה לוקסוס רציני שיש שני רכבים בבית, שני, גם בעל גם האישה, אני יודע שאימא שלי למשל לא ידע לנהוג, עד שכל עוד אני הייתי ילד, בגיל מסוים כשאני הייתי עוד ילד, למדה את נהיגה, והיום זה מאוד מאוד טבעי שנשים וגברים כולם נוהגים, אז ככה שיש, הדברים האלה מתפתחים עם הזמן, אנחנו רואים היום הרבה יותר מכוניות על הכביש, הרבה, אפשר, אני מניח שגם ניגע בזה, זה מעלה, יש לזה השלכות, גם בהיבטים של חנייה, גם בהיבטים של פקקים, גם בהיבטים של זיהום אוויר, וכמובן את תחבורה הציבורית שכולם, כולם מדברים עליה ושואפים לשפר אותה. קיצור, נושא שהוא עולם ומלואו, אתם עוסקים בעולם ומלואו.
לחלוטין, אני רוצה פה דווקא להתעכב על עניין של התחבורה הציבורית מול הרכב הפרטי. זאת אומרת, לתפיסתנו, אנחנו דווקא רוצים לעלות על ראש שמחתנו, לתעדף את התחבורה הציבורית, למעשה. כי הרכב הפרטי, גם קצת בסוף דבריך, ככה הבנתי שאתה מבין את הנזקים שהתבססו על רכב פרטי, גם הפקקים, גם הזיהום הסביבתי, גם הנזק של ניצול קרקע, בין עם חנייה, כבישים וכו' וכו' וכו'. איפה אתה מתחבר בנקודה הזאת של בעצם לגמול את הישראלים, או בעצם לקדם את התחבורה הציבורית על חשבון הרכב הפרטי, או באופן שהוא יותר מובהק, מוטל לכיוון תחבורה ציבורית?
על מנת שתהיה חלופה ראויה.
כן, בדיוק,
על מנת שתהיה. אני אומר לך עוד דבר, יש גם עוד נזק שהוא גם כלכלי. כשאנשים מבלים כל כך הרבה שעות על הכביש, יש פחות שעות שהמשק יכול להרוויח מהם, ובמקום להיות במשרד, הם מבלים על הכביש בפקקים איומים ונוראים, יש לזה גם חישובים של מיליארדי שקלים בשנה, אנחנו מפסידים על הפקקים, אז, וזה בנוסף לנזק הסביבתי.
וחיי אדם, וגם חיי אדם שנהרגים בתאונות דרכים, כן,
נכון,
אנחנו...
נכון, בהחלט, אז יש פה בקיצור עולם, עכשיו בהחלט אני חושב שהתחבורה הציבורית היא חייבת לפעול. אני אדם שמאמין בשוק חופשי ובחירות, ולכן אני חושב שהדרך הנכונה ביותר להפוך, היא בעצם להפוך את התחבורה הציבורית לאטרקטיבית יותר. ככל שהתחבורה הציבורית תהיה מזמינה יותר, אטרקטיבית יותר, יותר ויותר אנשים פשוט ישתמשו בה. זה באופן טבעי, הם יבחרו בה. אני לא, תראה, יש, אני יכול, אפשר בצורה מאוד מאוד אלימה ודורסנית, נקרא לזה, לקחת מאנשים את הרכבים הפרטיים, להגביל אותם, להטיל עליהם מיסים מטורפים, להגדיל את כמות המס שיש על הרכבים הפרטיים, ואז יהיו לאנשים פחות רכבים, וישתמשו יותר בתחבורה הציבורית, כי בשביל מה הם יעשו. אבל אני מאמין בדרך אחרת, אני מאמין שהדרך הנכונה היא להיטיב עם האנשים, ולהיטיב את התחבורה הציבורית, להפוך אותה לאטרקטיבית יותר. איך עושים את זה? תראה, היום, תראו, היום למשל, יש לנו כל הנושא הזה של בערים הגדולות, או בכלל בערים, פתחו בחלק המקומות תחרות, בין, במיוחד באזור המרכז, בין אגד ודן. אבל התחרות היא לא אמיתית, כי התחרות היא בעצם כל אחד קיבל נתח מסוים. כל אחד השתלט על קבוצה מסוימת, על איזשהו מסלול, ועל הנתח הזה הם באים, כל אחד בעצם יש לו מונופול. זאת אומרת, במקום שיהיה מונופול לאגד על הכל, אז יש לו מונופול על, 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 על קווים מסוימים. שפשוט לקחו את הקווים האחרים, פיתרו את הנהגים, אולי עברו לדן, מה שהם. אני אומר שמה שצריך להיות זה, בואו נפתח את זה לתחרות. לתחרות שבה, כמובן, עם איזשהם, תחת איזושהי תקינה סבירה, חברות יוכלו להתמודד, שיעמדו, חברות שיעמדו בסטנדרטים מסוימים, יוכלו להתמודד על ליבו של הלקוח. ואז חברה שתזכה, למשל, להפעיל קו מסוים, היא תזכה בו, היא כמובן תפעיל אותו והיא תרוויח ממנו, במיוחד בערים הגדולות זה גם משתלם, תגיד מה יהיה בשעות, אם זה הכל יתבסס על רווח והפסד, אז מה יהיה בשעות מתות, נכון?
רגע, אתה מדבר על התחרות על אותו, שעל אותו קו שתי חברות יתחרו בעצם, או ש...
כן, כן, כן.
אוקיי, אוקיי.
ממש ככה, זה יכול להיות גם במכרז.
עם סבסוד של המדינה? עם סבסוד של המדינה, או ש...
אני חושב שבמקומות רווחיים אין שום סיבה, הם ירוויחו מזה. הם ירוויחו מזה, החברות ירוויחו מזה. אין שום סיבה שבלב...
ומה בשעות שפל? ומה בשעות שפל?
מה נעשה בשעות שפל? מי שיזכה במכרז, הוא לא סתם יזכה במכרז כדי, או... הוא לא יזכה במכרז רק כדי להפעיל את זה בשעות שנוח לו. הוא יזכה בכך שהוא ייתן מענה במכרז עצמו שהוא יזכה בו, גם בשעות שפחות נוחות לו. כלומר, אם נוח לאנשים, לחברות לעבוד משמונה עד, משבע עד תשע, כי אז הרבה אנשים עושים לעבודה, והפוך משש עד שמונה בערב, כשהם יזכו במכרז, הם יצטרכו לתת מענה גם לשעה עשר בבוקר, אחת עשר בבוקר, וגם אחת עשר בלילה, כי גם אז יש אנשים, זה יהיה חלק מהתנאים שבהם הם יצטרכו לעמוד. זה לא יהיה, הם לא יקבלו רק את ה... יהנו רק מהטוב של זה, אלא זה יהיה חלק מהמכרז. עוד פעם, הם ירוויחו מזה, כי השעות החזקות יתגמלו אותם גם על השעות שבהם הם פחות רווחיות.
לתפיסתך, תחבורה ציבורית היא שירות חיוני ציבורי שהמדינה צריכה לספק לאזרחים שלה?
המדינה צריכה לאפשר. כלומר, עכשיו, המדינה צריכה לספק, נגיד, תשאל אותי מה קורה ביישוב שכוח אל. ביישוב שכוח אל, אף אחד לא ירצה לקחת את המכרז, כי תמיד השעות שם המתו, כן? האוטובוס תמיד נוסע עם שניים וחצי אנשים שזה, אבל אותם גם שניים, שלושה אנשים צריכים לקבל מקום. אנחנו גם, בריאה הלאומית, אני רוצה שתהיה האוכלוסייה שלנו תתפזר, ולא תהיה במקום אחד, כולה בגוש דן, ושיהיה נוח לאנשים גם לגור במקומות יותר מרוחקים. אז במקומות האלה, הפחות רווחיים, שאותם אנחנו נאתר, וזה לא כל כך מסובך לאתר מקומות מהסוג הזה, בפריפריה, שם המדינה תסבסד בצורה כזאת שלאנשים, אנשים יוכלו לקבל את השירות המגיע להם, ולא, גם אנשים בפריפריה, וגם אותם חמישה בקיבוץ ליד בית שען, יוכלו ליהנות מ... לא יודע, בעיירת פיתוח, או לא יודע איפה, לא משנה, גם הם יוכלו ליהנות מקווי תחבורה ציבורית, על אף שזה לא, בשוק החופשי נגיד הפרטי לגמרי, הם לא היו מקבלים. זאת אומרת, אני, אם... לא לגמרי, אני לא לגמרי פה, אתה יודע, שוק חופשי וימות העולם, ומי שאין לו, אז נשאר בלי כלום. לא, ממש לא. אני כן חושב שבמקומות שזה רווחי, אין שום סיבה שהמדינה תהיה זאת ש... באה ומנהלת מקומות שיכולים להתנהל גם בלעדיה. אבל איפה שאי אפשר בלעדיה,
אז איך היית מוריד את, את הניהול הזה? זאת אומרת, היית מאפשר למטרופולינים מסוימים לנהל את זה, לרשויות נכון. מסוימות, לאשכולות מסוימות, שהם, שלמעשה הניהול יורד, שהמדינה למעשה מאצילה סמכויות לגופים האלה, היית מאפשר, זאת אומרת, אני רוצה להבין את זה ברמה הפרקטית, איך אתה תופס את זה? אתה יודע מה, אפילו ברמה התפיסתית, אולי פחות ברמה הפרקטית, איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, מי מנהל את הקווים המרוחקים, מי מנהל את, את גוש דן לצורך העניין, מי מנהל את, את, את מרחב חיפה שאתה מגיע ממנו?
אני באופן בכלל עקרוני מאוד מאוד חושב דוגל בשיטה של כמה שיותר להציל סמכויות. כלומר, כשהסמכויות הן קבוצה של פקידים חכמים ככל שיהיו בירושלים, לא צריכים לנהל את קריית שמונה ואת צפת ואת פתח תקווה ואת תל אביב ואת חיפה ואת הקריות. אין שום סיבה. האנשים במטרופולין חיפה מכירים את הצרכים יותר טוב מכל פקיד בירושלים, וגם אם, ואין שום סיבה שהם לא ייתנו את המענה. אז הדברים האלה צריכים לתת להיות, כמובן שעם איזושהי מדיניות, כן, כלל מדינתית, כלל ממשלתית, אבל עם הצלת סמכויות ממשרד התחבורה הארצי למטרופולינים, כאשר משרד התחבורה הארצי יותר פועל כרגולטור. הוא מה שנקרא בודק שהכל מתנהל קשורה, שהדברים מתנהלים, ואם יש מקומות שבהם, כך מכל זה כמו ברשות מקומית, אם רשות מקומית לא מתנהלת קשורה, אז ממנים לה ועדה קרואה, כן? זאת אומרת, המדינה לוקחת אחריות, היא תגיד, זה שאותה רשות לא יודעת להתנהל, ולא מצליחה להסתדר, זה לא אומר שאנחנו נזניח את התושבים, אנחנו ננהל אותה עם ועדה קרואה, אבל זה החריג, זה החריג, זה לא המקרה הרגיל, זה המקרה ש... ולכן, אני חושב שזה צריך
להיות הכיוון. ואיך אתה רואה, שוב, דיברנו על זה קצת, את נושא הזיהום. זאת אומרת, איפה פה אתה רואה את התפקיד של הרשות, של המדינה, שלך כמחוקק? כי אתה יודע, זה קשה להציל סמכויות בעניינים של זיהום, ואני מניח שגם אתה כתושב חיפה מכיר את הבעיות האלה מקרוב, אז איך אתה רואה את זה ואיך... אתה יודע, יש מגמה עכשיו להעביר את התחבורה הציבורית, להחליף את צי התחבורה לצי חשמלי. איך אנחנו מייצים את הדבר הזה, זה מצד אחד, ואיך בכלל כל התפיסה הזאת של תחבורה ירוקה, ידידותית, ידידותית לסביבה, איך אתה רואה את זה מהנקודה שלך, גם כמחוקק? האם יש חוקים שאתה תרצה לקדם בנושא הזה?
אני בהחלט חושב שצריך לבחון את הדברים האלה, אני חושב שצריך... במקומות האלה באמת צריך להיות תמריץ. אנחנו, ככל שאנחנו נתמרץ יותר אנרגיה ירוקה, אנרגיה ידידותית לסביבה, זה לכשעצמו יפתור את ה, זה ישפר את המצב. גם מה שאמרתי קודם, ככל שהתחבורה הציבורית היא יותר אטרקטיבית, אז מן הסתם יהיו לנו פחות כלים על, כלי תחבורה על הכביש, שיהיו פחות זמן על הכביש, כי יהיו פחות פקקים, גם אלה שיהיו יהיו פחות זמן על הכביש, הכל יהיה יותר יעיל ופחות, ולכן נסבול מפחות זיהום אוויר. נקודה מעניינת נוספת שאני חושב שצריך לשים אליה לב, זה היום רכב שנוסע בחיפה, בלב העיר, בתל אביב, בתוך, בלב תל אביב, תקוע בפקק, עומד שם כולם, ביפ ביפ, צופרים, אחד לשני, זה, הוא משלם למעשה אותו מס על הדלק, כמו רכב שנוסע ברמת הגולן. וברמת הגולן הוא נוסע, הוא לא מזהם את האוויר, ההשפעה שלו נקרא לזה, הזיהום האוויר היא קטנה מאוד, הוא נוסע שם במקום יחסית שאין שם תושבים, אין הרבה תושבים, מקום דליל מבחינת אוכלוסייה, נוסע לו במהירות ממקום למקום. ולעומת זאת, עכשיו, אותם אנשים שקוראים בפריפריה שדווקא הם מזהמים פחות, כי הם בדרך כלל נמצאים פחות על הכביש, הם פחות בתוך הערים הגדולות, משלמים למעשה אותו מס, אותו מס על כל תדלוק שלהם, כמו אדם שמזהם ומזהם ולמשיך לזהם. אני חושב שצריך לבחון, זה לא שיש לי פתרון ככה מהשרבול, אבל צריך לבחון שינוי שיטת המיסוי בתחום הזה. יש הצעה שנקראת גרות גודש, כן. שבעצם מדברת על בשעות C ובאזורים שבהם מגיעים ל-C מספר רכבים, אנחנו... נטיל מס שיהפוך את זה לפחות אטרקטיבי לשהות שם. ואז אנשים יכולים ללכת לאיזושהי תחבורה שיתופית, או להשתמש בתחבורה ציבורית, או כל הדברים האלה. זה כמובן חייב לבוא עם דבר נוסף, שבו אנחנו מורידים את המס על הדלקים, כי אין שום סיבה לבוא וסתם להכביד על ציבור, אני לא רוצה סתם להעלות מיסים, אני רוצה להשאיר את רמת המס נניח באותה רמה, להקל איפה שאפשר להקל, ולהכביד איפה שצריך להכביד, כדי להקל כמובן על זיהום האוויר.
אם אני מבין לך, כן, איתי, בבקשה.
אני שואל, אנחנו דרך אגב בדרך לתחבורה חשמלית, וזה לפי חזון של שר האנרגיה יובל שטייניץ, ב-2030 מדינת ישראל בעצם תפסיק לייבא רכבים שמונעים על ידי דלקים מזהמים, בנזין וסולר. ואז השאלה שנובעת מכאן, בעצם אנחנו הולכים לאבד כ-16.5 מיליארד שקלים, או 18.5 מיליארד שקלים, לפי הנתונים הקיימים, של מס על בלו, מס על הדלקים. ואז המשמעות היא, האם אנחנו בעצם מגיעים לסוגיה של מיסוי על רכב חשמלי, והאם לדעתך דווקא, מאיפה אנחנו בעצם הולכים להשיג את המקורות האלה, כי אנחנו יודעים שבמיסוי אנחנו לוקחים ממקום אחד ובעבירים למקום שני, והשאלה הנוספת, האם דווקא אגרות הרכב, שזה בעצם משהו לא ממסה פה איזשהו ערך, האם דווקא צריך לגעת גם באגרות הרכב ולחשוב איך אנחנו ממסים בצורה אחרת, בצורה יותר נכונה, שדווקא תיתן היבטים לנסועה, בעצם אנחנו, מי שנוסע יותר ברכב פרטי ישלם יותר, ומי שניסע בתחבורה ציבורית, בעצם הוא ייתכן שיזכה גם בפטור, זאת אומרת, החברות תחבורה ציבורית, שיסיעו 50 נוסעים ו-100 נוסעים בתחבורה ציבורית, יזכו בפטור, וככה בעצם אנחנו נראה את היחסיות הזאת.
אז קודם כל, הרעיון שהעלית הוא רעיון מאוד מעניין, אני לא הכרתי את הרעיון של באמת, או לא חשבתי על הרעיון הזה של באמת למסות בצורה דיפרנציאלית, מי שכמה זמן אתה נמצא על הכביש. כן נקודה שהיא מעניינת, זה נושא של, היום יש מס גדול, כבד מאוד על רכבים חדשים. מה שגורם לאנשים להשתמש ברכבים הישנים, שהם יותר מזהמים. כלומר, אם אנחנו נקל על אנשים לקנות רכבים חדשים, עוד פעם, זה צריך לבוא בשילוב עם, עם שאר הדברים, כמו אטרקטיביות ל... כן. זה חייב לבוא באיזשהו שילוב של... מהלך כולל כדי לא להגדיל את כמות הרכבים בכלל על הכביש, אבל ברגע שאנחנו נותנים לאפשרות לצרכן, לנהג הישראלי, לנסוע עם רכבים חדשים יותר, אז אנחנו נקטין את כמות זיהום האוויר, לעומת מציאות שבה הוא משתמש ברכבים הישנים יותר. אבל זה בהחלט, אני חושב, צריך להיות הכיוון. בנוסף לתמרץ חברות רווחיות, חברות שיצליחו, למרות שבמקרה הזה אני חושב שהתמריץ הוא עצם הרווח, חברה שבסיעה 50 נוסעים כל הזמן, היא לא צריכה את הטובות של אף אחד, כלומר, היא כבר עושה את הרווח. אני לא נגד לבוא ולראות גם איך אפשר לתמרץ אותה, כי במיוחד אם, עוד פעם, אנחנו מדברים גם לפעמים, אפילו הקווים לא רווחיים כל כך, הכל ב...
למרות שאני חייב לתת פה איזושהי הערה, שתחבורה ציבורית באופן כללי, גם בקווים הלכאורה רווחיים, היא עדיין מקבלת סבסוד מהמדינה, ולא בטוח שהקווים האלה יכולים להחזיק את עצמם. הדוגמה הבולטת לזה, למשל, מוניות שירות, שלמעשה זה תחום שקצת הולך ונעלם, כי קשה להחזיק את זה בתמחור, גם שהוא יחסית יותר חופשי. אז השאלה פה, זה קצת מתחבר לשאלה הקודמת שלי, האם אתה חושב שזה משהו שהמדינה צריכה להיות מעורבת בו, גם ברמת הסבסוד? זאת אומרת, לא רק ברמת הפיקוח והרגולציה, אלא גם ברמת הכסף שהיא משקיעה בדבר הזה.
במובן הזה שאם אנחנו נגיע למציאות, אני לא מכיר את הנתונים שאתה שאמרת עכשיו, אבל אם הנתונים שאתה אומר שהם נכונים, אז בוודאי שהמדינה צריכה לסבסד, בדיוק כמו שהיא צריכה לסבסד לטעמים, אזורי ספר. כלומר, היא צריכה לתת את המקסימום האפשרויות לשוק הפרטי, אם השוק הפרטי, אנחנו רואים שזה לא רווחי, שזה לא משלם, זה לא נותן את המענה בסוף, בקצה לצרכן, אם הצרכן בסוף לא מרוויח מזה, אנחנו פה בשביל האזרח, אני, המדינה והתחבורה והכל מה שאתם רוצים נועד בשביל האזרח, לא הפוך. ולכן אם אנחנו רואים שהמציאות הזאת היא מציאות שלא נותנת מענה לאזרח, צריך לבחון בהחלט איך אנחנו מסייעים לאותם אנשים ש... א', אנחנו רוצים לעודד אותם, להשתמש, ובוודאי שאנחנו גם מדברים בדרך כלל גם היום על האוכלוסיות היותר חלשות בחברה ש... רוצים להשתמש, וגם הם זכאים לאיזושהי הזכות הזאת, או הזכות הבסיסית הזאת של להתנייד ממקום למקום. אז אני לא שולל סבסוד, אם זאת השאלה.
אגב, אתה באופן אישי, מתי בפעם האחרונה יצא לך להשתמש באוטובוס, רכבת, או לילדים שלך, למשפחה, ומה הייתה החוויה מהבחינה הזאת?
תראה, אמרתי לך, כשעבדתי, עד לפני שנתיים, עוד עבדתי באזרחות, הייתי באזרחות לפני הפוליטיקה, אז לא מעט פעמים השתמשתי ברכב, באוטובוסים, וגם השתמשתי ברכבת לא מעט, זה בכלל לא מעט, הרבה פעמים נסיעות למרכז מחיפה, זה לא מעט פעמים היה לי נוח דווקא ברכבת לעשות את זה. הילדים שלי פחות משתמשים, כי אני אומרת שאני בגיל שלהם כבר הייתי משתמש, אבל הם כמעט ולא משתמשים, המרחקים שהם מדיין גם קטנים, הם לא כל כך ילדים קטנים, בסך הכל זאת אומרת, אין להם כאלה, לא יודע, שאיפות רחוקות, אז הם מדי פעם הולכים, הבית ספר קרוב בסך הכל, באמת שאולי בשנה הבאה כבר, הבת שלי כבר עולה לחטיבה, אז שם כבר כנראה שהתחיל לפגוש את האוטובוס יותר.
ואיך הייתה החוויה בעצם? איך אתה מסכם את החוויה בתחבורה הציבורית?
תראה, קודם כנות, כל...
בכנות,
בכנות. יש... לא, אני, הכל בכנות. קודם כל יש כן. משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, נקרא לזה ככה, בלפגוש את עם ישראל. אתה פוגש את עם ישראל באוטובוס כשנוסע, אתה פוגש את עם ישראל, אתה רואה את בני האדם, שאתה הרבה פעמים לא תפגוש, כי אתה לא אתה רואה את החרדי עם הילדים, ואת הערבי, את המשפחה הערבית עם הילדים שלה, אתה רואה אנשים ממקומות שונים, זה לא שאתה יושב ומדבר ומנהל שיחות באוטובוס, אבל אתה, בעצם זה שאתה רואה בעיניים שלך, בני אדם שהם לא דווקא אלה שאתה פוגש במשרד, בעבודה, ובקהילה בשכונה שלך בבית, אז יש בזה משהו, זה כמו של ללכת לשוק, זה גם איזו חוויה, כשאתה בא ופוגש אנשים, אז זה אני, לגבי נקרא לזה הנסיעות והכל, אני אף פעם לא תקלתי בחוויה לא טובה, נקרא לזה ככה, לא היה לי בעיה עם, אני לא יודע, עם נהגים מדי פעם, אולי בטח ב-40 שנות חיי, כנראה שפעם פגשתי מישהו שהוא לא היה בסדר, אבל זה לא איזה משהו שחרוט בזיכרוני.
אנחנו מדברים על איחורים, אתה יודע, דברים כאלה, תחבורה שהיא לא מתפקדת.
אני אגיד לך, הבנתי.
סכול בתחנות, דברים כאלה.
זה כן קיים, זאת אומרת, זה כן קיים, לפחות באזור שלנו פה, באזור שלי בחיפה, לא מעט פעמים אתה לא תמיד מקבל את המענה מתי שהיית רוצה לקבל אותו, אבל כן, אני אומר לך ככה, אני חושב ש... וזה איתי מכיר אותי ממקומות אחרים שדיברנו ושוחחנו בנושא הזה של נהגים, אני חושב שצריך, גם כאן, אנחנו, גם כאן זה מקום שבו המדינה יכולה וצריכה להתערב. אנחנו נוקח את זה לנושא אחר קצת.
כן, כן, בשמחה, בטח.
מה שגם מנושא לנושא בו, באותו
נושא. נגיעה
באותו נושא. למה נזכרת? כי דיברת על חוויית משתמש, על האיחורים. אני, החוויה, הדבר הראשון שהיה לי בחוויה זה נהגים. אז יכול אדם שפוגש לא מעט פעמים, אנחנו שומעים, שפוגשים נהג עצבני, אלימות של נהג כלפי נוסע, נוסע כלפי נהג, נהגים שמתנהגים בצורה לא הולמת, אני כבר לא, וכמובן בקצה, הדבר הכי גרוע זה תאונות הדרכים. הרבה פעמים זה נובע מזה שלנהגים אין את התנאים המינימליים, ובמיוחד בנושא של תאונות דרכים, זה דברים שאנחנו, זה בנפשנו, זה בכל השאלה. ולכן נהגים צריכים לקבל תחנות הרענון, כמו ש... כדי להגן על הנושאים, כדי להגן על גם על הנושאים שלהם וגם על הנושאים האחרים, שיהיו, גם יהיו פחות עצפניים, זה מוסיף לכולם בכל התחומים. יש נושא של שעות שבו בהם נהג מותר לו להיות על הכביש. כל נהג אסור לו להיות, אני לא יודע מה התקן היום, 8, 9, 10 שעות על הכביש, אבל אסור לו להיות איתו מעבר לזה. עכשיו, בגלל שהיום, להבנתי, הבודק הזה, לא זוכר איך נקרא...
פקח?
לא, לא, לא אדם, אלא יש איזשהו מד שמודד כמה שעות.
תחוגרף, כן.
התחוגרף. הוא פר אוטובוס. וזה מאפשר לפעמים, לכל, נגיד לך, לאלה שיש להם קצת ראש נצלני, לבוא ולנצל את, את, את אותם נהגים, ובעצם להעביר אותו מאוטובוס לאוטובוס, ואתה לא יודע כמה, כמה אותו נהג עשה, כמה שעות הוא עשה, אפילו חורג מכמה שעות. מה שמקובל, מדינות המערב, המתקדמות, זה צ'יפ שיהיה פר נהג. נותנים לנהג, כל נהג עונד, שם, בתחילת יום עבודה, שם על עצמו את אותו צ'יפ, מודדים לו את השעות, יש פיקוח, בקרה, אנחנו לא נותנים לנהג לעבור את מספר השעות שאותו הוא צריך, וגם עם המעסיק שלו, מאוד מאוד לחוץ, בעיה שלו, הוא לא ינצל את הנהג, כי הניצול של הנהג זה לא רק הבעיה שלו כלפי אותו נהג, לא רק יחסי עובד מעביד, זה הבעיה הקטנה פה, הבעיה הגדולה פה זה שהם מסכנים את חיי הנוסעים נוסעים באוטובוס, את אלה שבכלל נוסעים על הכביש, זה נקודה שאני רציתי גם בכנסת הנוכחית, לא הספקתי, הייתה קצרה מדי, אבל להיכנס לתחום הזה ולראות איך אנחנו נכנסים ומתקנים את זה.
אני שואל, אתה צריך אולי לזהות את החסם בהטמעה של, של הטכוגרף, או להכניס אותו לשימוש בחברות, אתה מזהה איפה, איפה החסם בעצם אמור להיות, אצל הרגולטור, בחברות, לפי הנתונים שנמסרו לך?
כל זה עניין של תקינה, ברגע שאנחנו, אנחנו צריכים, אנחנו כממשלה, אני חושב, משרד התחבורה, צריכים לעשות את זה כתקינה, אם לא ילך בדרך ממשלתית, אנחנו צריך לעשות את זה כמחוקק, להיכנס לתחום הזה
אבל כמה, מהנקודת מבט שלך, כמה הבעיה הזאת באמת קיימת של ניצול נהגים, כאילו, מבחינת, אני מניח שבטח הגיעו תלונות אליך, כמה הדבר הזה הוא באמת בעיה, אנחנו יודעים שיש מחסור בנהגים, אז זאת אומרת, זה איזשהו פתח יכול להיות של לניצול נהגים בהקשר הזה, אבל האם יש לך נתונים בהקשר הזה של דברים שאתה מכיר בסדר גודל משמעותי בהקשר הזה?
אני לא מכיר נתונים במובן של מדידת הנתונים, לא הגיעו אפשר, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, כן, אם אנחנו רוצים לגעת בנושא, אז חשוב מאוד להגיע לנתונים, אבל אני חושב שיש פה פרצה שקורית לגנב, ואתה יודע, כשאתה משאיר את הדלת פתוחה בבית, בסוף מישהו יגנוב לך את כל מה שיש.
בגלל שיש מחסור בנהגים, יכול להיות שזה כבר בקשר הזה?
בגלל שיש מחסור בנהגים, ובגלל שעוד פעם, והתקינה היא לא מוגדרת, אז זו תוצאה, למה צריכים לראות איך פותרים את הנקודה הזאת, ואיך משיתים פה את הרגולציה המתאימה, כי פה זה באמת המקום של הרגולציה, אני לא אדם של בעד רגולציות, אני אדם שחרט על דגלו כמה שפחות רגולציה, כמה שיותר לשחרר את המשק, כמה שיותר זה, במקרה הזה יש מקרים מסוימים, שנגלנו בהם בשני מקרים בשיחה הזאת, אחד זה זיהום אוויר, שבהם צריך, גם פה, אנחנו לא יכולים לסמוך על טוב הלב של של, של כולם אין מה לעשות, וזה דברים שאנחנו חייבים לדעת, למתקנים, והנושא השני זה הנושא של בטיחות, של חיים, חיי אדם, כי חיי אדם, השוק החופשי לא יתקן. זאת אומרת, לא יעזור לי שכל הלקוחות יעזבו את החברה, אחרי שהם הרגו משפחה שלמה על הכביש, כן, חלילה, כן, אני לא מוכן לשלם את המחיר הזה, אני מעדיף לבוא לשים פה תקינה, ולא להגיע למצב שמשפחה על הכביש, או אפילו אדם אחד.
תראה, בין השורות אני רואה שהתפיסה שלך לגבי תחבורה ציבורית היא באמת של שירות חיוני, שהמדינה צריכה, שאתה שם אותו, שוב, תקן אותי אם אני טועה, בשורה אחת, כמו בריאות, שיטור, צבא, וכו' וכו' וכו', זאת אומרת, שירותים חיוניים שהמדינה צריכה להיות מעורבת בהם בצורה משמעותית, ולא לתת לשוק החופשי לנהל אותו כמיטב יכולתו. אז אני אשמח,
אני אגיד לך ככה, אני מבחין בין דברים, כלומר שיטור זה דבר שהוא לחלוטין באחריות המדינה, הדבר האחרון שאני רוצה זה שתהיה פה תחרות בין בין כל מיני מיליציות שיבואו ויעשו לנו פה מי שוטר יותר טוב, זה אתה יודע, זה שיטה שלהם, וכל מיני זה מלחמות של כנופיות שאנחנו באמת לא רוצים להגיע. בבריאות אני חושב שמה שהמדינה מחויבת לתת בריאות, אבל כאן אני כתב, כן שמח שדברים נפתחים לתחרות, והייתי אפילו מגדיל אותה, אם אנחנו מדברים לו, אתה יודע מה, בוא נדבר על מבצע החיסונים, שבמשפט אחד, הוא מצליח כל כך טוב, למה? כי באיזשהו מקום יש תחרות, בין מאוחדת למכבי, לכללית, כולם רוצים אותנו. אם קופת חולים אחת הייתה גרועה, והיו פתאום תלונות עליה, והיו פתאום, דיברו על מכבי, על זה, לא משנה. באותו רגע הם מיד ניסו לשפר את השירות, כי אנשים היו עוברים לקופת חולים אחרת. אז במקרה הזה זה טוב שיש לנו.
למרות שזה מבנה היברידי כזה, שהוא חצי ציבורי, חצי פרטי, זאת אומרת, יש פה איזשהו...
אבל זה שיטה של ואוצ'ר, כלומר, זה איזשהו שיטה של ואוצ'ר, אתה צודק, נכון, נכון סיני. זה באמת שיטה מאוד, שיטה מיוחדת, זאת אומרת, אנחנו משלמים את המס בריאות, המדינה, ואז אנחנו בוחרים את קופת החולים, ובאמת דרך המס הבריאות שלנו, פלוס איזשהו מענק שהמדינה נותנת, זה מגיע לקופת החולים. אבל בסופו של דבר, יש פה תמריץ לקופת החולים לעבוד טוב לשלוות האזרח. זאת אומרת, היא לא עובדת... אם הייתה רק קופת חולים אחת במדינת ישראל, ולא אף אחת אחרת, אז הם היו עובדים בשביל עצמם.
אז בוא רגע, כן, לתחבורה. כי אני מבין שתפיסתך, אתה רואה באמת את זה כתפקיד, שהוא יותר, זאת אומרת, שירות חיונים, אני מבין, נכון.
נכון, אבל הוא יותר בכיוון של בריאות, שבו אני כן הייתי רוצה שיהיו כמה שיתחרו על ליבו של האזרח, זה לא כמו שיתור שהייתי רוצה, שרק המדינה תשתלט על הכל ותנהל את זה, אלא כן הייתי רוצה לראות פה, חברות שונות שמתחרות, עומדות בתקנים, אבל המדינה היא זו שמפקחת, נותנת, כן, אבל היא מאפשרת ונותנת תשתית לאותן חברות לפעול ולהצליח להיאבק בנקרא ליבו של האזרח, והאזרח יצביע ברגליים איזו חברה תהיה טובה יותר, איזו חברה תהיה טובה פחות, מי יזכה במכרז, מי לא יזכה במכרז, וכמובן גם פה אפשר להוריד את זה, כמו שאמרנו קודם, לרמה מטרופולינית, ולא להשאיר את זה ברמה של המדינה. המדינה לא צריכה לנהל, אין שום סיבה, כלומר שהמדינה מירושלים תנהל את חיפה, תל אביב, ולא יודע, מירושלים.
ולמעשה, אם אני מתחבר למה שאתה אומר, להעצים את הכוח שלי כצרכן, זאת אומרת, התחרות היא לא על אותו פקיד במשרד התחבורה שיאשר את המכרז, הוא לא יאשר את המכרז, אלא אני אוכל לבחור, לשלם בכיס, לבחור בכיס, מה שנקרא, עם מי אני רוצה לנסוע ולאן. וגם בנקודה הזאת, איך אתה רואה כניסה של שחקנים שהם לא תחבורה ציבורית, כמו אובר, תחבורה שיתופית, דברים כאלה, מכוניות אוטונומיות בהקשר הזה, זאת אומרת, איך זה משתלב גם בתפיסת העולם שלך, ואיך אתה רואה את העתיד בתחום הזה?
אז קודם כל, מכונית אוטונומית, התפתחות טכנולוגית מבורכת, אני חושב, זה יוריד בצורה דרמטית את כמות הנפגעים בתאונות דרכים, וזה יקל על כולנו את החיים. לגבי תחבורה שיתופית ואובר ודברים האלה, אנחנו יכולים להכניס את זה. אגב, אני הייתי בעבר מאוד מאוד בעד אובר. היום אני לא נגד, אבל אני חושב שאובר יכולה להיות חזקה אם יש תחבורה ציבורית חזקה. כלומר, אם אין תחבורה ציבורית חזקה, אז אובר לא יפחית את כמות הפקקים, אלא פשוט יגדיל אותה. אנשים, אותם אלה שגם נוסעים היום בתחבורה הציבורית, במקום להשתמש בתחבורה הציבורית, הם ילכו לאובר וישתמשו בתחבורה שיתופית, ויגדילו את מספר הרכבים שיהיו על הכביש, ויצא שכרנו בהפסדנו. אז אובר זה כיוון חיובי, אם הוא בא ביחד עם תחבורה ציבורית טובה.
עם כוכבית, מה שנקרא.
כן, יש עוד שאלה אחת שדי מחזירה אותם בעצם לנושא הקודם, שהיא מאוד מאוד מעניינת, כי למעשה, כמו בעובדי תעשיות ביטחוניות, עובדי תעשיות ביטחוניות בחלקם, ואנחנו זוכרים את זה מהתעשייה הצבאית לפני שהופרטה, יש איסור שביתה בתעשיות ביטחוניות חיוניות, שהמשק מגדיר את תקנות למשק חיוני, מה שנקרא. האם נתמוך בהצעה כזאת, גם בתחבורה הציבורית, שנהגים בשום חברה שנותנת כאן שירות של תחבורה ציבורית, אנחנו מדברים פה על הסעת המונים לחלוטין, אני לא מדבר כאן על שירות משלים כמו מוניות או מוניות שירות, אלא על אוטובוסים ורכבות, הם מתוך בהצעה כזאת שנהגים, מה שנקרא, יקבלו אולי שיפור מסוים של תנאים, בתנאי שיהיה אסור להם לשבית שירות תחבורתי.
הנטייה שלי היא לכיוון החיובי, שכן, אני חושב, אבל שזה חייב לבוא במקביל, למה שאמרנו קודם, שהזכויות של הנהגים יישמרו בקפידה. כלומר, זה אפילו סנקציה ברמה הפלילית. זה לא סתם הפרה של עובד מעביד, אני יודע מה, זה לא עובד עוד, זה לא העובד הרגיל במשרד שעכשיו נשאר עוד שעתיים ולא שילמו לו שעות נוספות, אז הוא יכול לתבוע אותו בבית הדין לעבודה או בתביעות קטנות ולקבל פיתוי על אותם שעות שהוא לא קיבל. פה אני, מבחינתי זה אפילו להגיע לרמת סנקציה שהיא הרבה יותר כבדה, אולי אפילו לבחון סנקציה פלילית, במובן שמי שנהג שעולה עייף על הכביש, שלא מקבל את התנאים שלהם הוא זכאי, זה הרבה מעבר לעוד הפרה של יחסי עובד מעביד.
האם היית רואה את עצמך כפרלמנטר פועל בנושא הזה, לקבוע באמת חקיקה כזו שמגדירה נהג בתחבורה ציבורית כעובד חיוני, שבעצם גם יאסור את זכות השביתה בשירות הזה?
אני רואה את זה כמשהו חיובי, אנחנו צריכים לראות מה ההבדלים בהגדרות בין רופאים, ושלהם כן מותר לשבות לנהגים והכל, אני כן, זאת אומרת, אני לא, יש פה דקויות שאני לא, שצריך לתת עליהם את הדעת, אבל בגדול, אני כן חושב שזה הכיוון, אני חושב שזה גם הכיוון בבתי חולים, אם אתה שואל אותי, גם שם זה לאסור את הנושא הזה של שביתות, שאנחנו רואים שמדי פעם קורים, וכמובן זה צריך לבוא ביחד עם הקפדה יתרה על, או גם שיפור הזכויות, וגם שיפור המציאות הקיימת, אבל גם הקפדה יתרה על זכויותיהם של אותם עובדים חיוניים.
כן, הנושא הזה בעצם עלה גם ברקע של מלחמות ישראל ומלחמות העבר ומצבי חירום שבהם נהגים בעצם, גם נהגים בתחבורה הציבורית, שימשו גם כנהגי תובלה, וגם שימשו להסעות בחירום ובסיוע לצבא, ולכן בעצם ההגדרה שלהם כעובדים חיוניים שאסור להם לשפוט, היא גם מתקשרת למאמץ המלחמתי או למאמץ בשירות מילואים, וזה באמת ההקשר של הקשר שהוא שעת חירום, ואנחנו בעצם מגדירים גם את המקצוע של הנהג כמקצוע לשעת חירום, ולכן השאלה הזאת עולה.
אוקיי.
באמת אני רוצה גם פה להתחבר למה שאיתי אומר, כי שוב, זה קצת, גם לעניין מעמד הנהג, זאת אומרת, כי אתה קצת מדבר פה גם לשפר את התנאים וגם את הדברים האלה. מתי אנחנו נראה באמת סיטואציה, או אם זה בכלל משהו שאתה רוצה לקדם, שנהג, אתה יודע, בעבר נהגי אגד היו חלק מהקואופרטיב, היו בעלי מניות בחברה, האם אתה חושב שהמדינה צריכה לאפשר ליוזמות כאלה להתפתח? האם היא צריכה לעשות איזשהו מאמץ בכיוון של לשפר את מעמד הנהג בחברה, גם ברמת התנאים? זאת אומרת, אם אנחנו רואים בו כעובד, כמו שאיתי ציין, עובד חיוני שעוזר במאמץ המלחמתי וכו' וכו' וכו', איך זה יבוא לידי ביטוי במעמד שלו, אני לא יודע מה, בפיצוי שהמדינה מספקת לו, וההגנה שהמדינה מספקת לו. אנחנו גם נתקלים בעניינים האלה של נהגים שסובלים מהתאמרות מנושאים וכו' וכו' וכו'. איפה אנחנו רואים את המאמץ הפרלמנטרי בהקשר הזה?
דרך אגב, או הכרה כמקצוע, כי מסתבר שבחלק גדול מהמקרים מסתכלים על נהג כחוויה. לא כאיזשהו מקצוע שהוא מוכר ומוסמך, כי בוא נאמר שגם ההשכלה להיות נהג היום היא השכלה שהיא מועטת, ולכן גם היחס לזה.
אני אתחיל מזה שהנושא של ההגנה על הנהגים מפני התאמרות, מפני כל ה... בסדר, זה מגיע, כאן יגיע משני כיוונים. קודם כל, דיברתי קודם על החלק המעניין והמיוחד שבחוויה של לעלות לאוטובוס ולפגוש את כל עם ישראל. הצד השלי של זה שאתה פוגש גם אותם נהגים שיום יום הם פוגשים את הטיפוסים אולי הבעייתיים ביותר. זה אחוז מזערי מתוך כלל הנושא האוטובוסים, כן? כלל הנושא האוטובוסים הם אנשים נורמטיביים וטובים והכל. אבל מספיק שאותם מתי מעט הם נתקלים בהם וצריכים לעמוד מול אותם מתי מעט ש... לא רואים שוליים של החברה, והם יכולים להתעסק איתם, אז הם יכולים, עלולים להיפגע במציאות הזאת. אז ההגנה פה מול גורמים כאלה, אין דרך אחרת אלא הגנה של אכיפה, הרתעה, לא יודע אם זה צילום של כל אחד מצלמו, או באוטובוס מצלמה, אני חושב שיש דברים כאלה, ואכיפה זה הרתעה, אתה מדבר פה על אנשים בעייתיים ואלימים, ש... פתרון איתם בסוף הוא לא בדרכים של הסברה וכן. לעומת זאת, האדם כלל הציבור, אני מאמין גדול בכך שמעמד, ובכלל, אתה יודע, אנחנו אומרים, במקורותינו, הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. אז אני מאמין בזה ש... כלומר, שהכבוד הוא לא פונקציה של... והמעמד זה לא פונקציה של איזושהי חקיקה, או ניתן להם מדליות, או לא יודע מה. היא פונקציה בסופו של דבר של החוויה של האנשים. אם אנשים נתקלים בנהג כועס ועצבני ו- 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 ולא יודע מה, אז סטיגמה שלהם בסוף על נהגים זה שכל הנהגים הם כאלה, כן? הנהג הוא עשה ככה, הוא שומע מחבר שלו שגם כן נתקל באיזה נהג אחר. איך חלק מהפתרון פה, הוא הפתרון בזה של קודם כל, אם אנחנו קצת מעלים את הרף של הנהגים, דבר שני, שנדרש מנהג, אם אנחנו מגדירים אותו כמקצוע, כבר יצרנו איזושהי מציאות של, הנה יש פה אדם שהוא לא סתם, זה לא עוד משהו. והדבר השני זה ששיפרנו להם את התנאים. הרי גם הנהגים הם אנשים נורמטיביים. אני רואה אותם כבני אדם נורמטיביים פה כולנו. יש כמובן בשוליים איזה כמה אנשים שהם באמת, יש להם פיוז מאוד מאוד קצר, אבל רובם יש להם פיוז כמו כולנו. כמו כולנו, גם לי לפעמים אני יכול להתעצבן, ולפעמים, ובמצב הרגיל אני לא מתעצבן. זאת אומרת, כולנו, הם אנשים ממוצעים. אנשים, מתי, למה הם מגיעים למצבים של כעסים ועצבים ולא יודע, והתפרצויות, ואו דברים שבעצם גורמים לחוויית משתמש גרועה לצד השני, כי גם הם עוברים שחיקה. השחיקה הזאת שהם עוברים, בתנאים לא תנאים, גורמת להם להגיע לסף שלהם יותר מהר. בזה שאנחנו נשפר את התנאים שלהם, אנחנו נגרום להם להיות יותר ידידותיים. כשהם יהיו יותר ידידותיים, חוויה של הנוסע תהיה טובה יותר, כשחוויה של הנוסע תהיה טובה יותר, המעמד של הנהג בעיניו תעלה, וזה מעגל שמזין את עצמו.
אוקיי, אני רוצה, קודם כל אני מוכרח לציין שהצגת את עצמך כבן אדם עם תפיסה שומרנית ליברלית, אם אני לא טועה, וקצת יצאת סוציאליסט פה, אז אני מוכרח להגיד שזה קצת מעניין בהקשר הזה, זאת אומרת, לדאוג לתנאי העובדים ודברים כאלה.
אתה פותח פה תיבת פנדורה, סיני, תזרע.
לגמרי, אני יודע.
אני אגיד לך מה, כשאני אחדד את זה אולי.
לא, אבל אני חושב שזה טוב, כי אני חושב שאתה מדגיש את זה, שתחבורה ציבורית היא משהו חיוני שצריך לקבל מענה מאוד משמעותי מהמדינה. אני רואה את זה דווקא כדבר חיובי, אני לא רואה את זה, כי לא עקצתי אותך בהקשר הזה.
לא, ברור שלא, אני אולי אחדד את התפיסה. כשאני מגיע מתפיסה שמרנית ליברלית, זה התפיסה שלי באה ואומרת שהאזרח והצרכן הוא במרכז. ולכן, ואותו אני שם במרכז. מבחינתי, התחבורה הציבורית לא נועדה בשביל נהגי האוטובוסים. היא לא הם המרכז. לא האזרח צריך לשרת את הנהג. הנהג צריך לשרת את האזרח. אבל אני רוצה שלנהג יהיה את התנאים הטובים ביותר, שהוא יוכל לשרת את האזרח. אני רוצה שהתחרות תהיה גם הליבם של הנהגים. זאת אומרת, אני רוצה שגם הטובים, שהאנשים אולי הטובים יותר ירצו להיות נהגים. כי הם יקבלו את התנאים הטובים יותר, כי האזרחים ירצו להשתמש יותר בתחבורה ציבורית, זה מעגל שמזין את עצמו.
שאנשי המקצוע הטובים ביותר ישרתו את האזרחים בצורה הטובה ביותר.
כן.
אם אני זה. אני רוצה לשאול בהקשר הזה, כי זו סוגיה שנגענו בפודקאסט הקודם, לגבי תחבורה ציבורית בשבת. אתה תושב חיפה, וקודם כל הייתי רוצה לשמוע ממך איך אתה חי עם זה כאדם דתי, עם זה שיש תחבורה ציבורית בשבת בחיפה?
תראה, קודם כל זה, כן, זה באמת חלק מה שקוראים הסטטוס קוו מלפני, זה אז ככה בחיפה, באמת יש תחבורה ציבורית בשבת. אני אומר לך את זה ככה, כאדם דתי אני חושב, אני לא רוצה שמדינה, קודם כל, כאדם דתי אני חושב שכל יהודי צריך, גם ברכב הפרטי שלו לא צריך לנסוע בשבת. אם זאת לא עולה בדעתי, לרוב אל, ואתה יודע מה, אני גם לא חושב שעולה בדעתו של... דתיים הרבה יותר קיצוניים ממני, לבוא ולומר לאדם הפרטי, לא לנסוע בשבת. אדם פרטי נוסע בשבת, אין בעיה. מה לי מפריע? אני לא, כשאני, כמדינה, כמו שמס הכנסה סגור בשבת, כמו שביטוח לאומי סגור בשבת, כמו שכל דברים שקשורים ברמה הציבורית, חוץ מ, לא יודע, בריאות ומכבי אש ומשטרה וצבא, כמו שכל דברים סגורים בשבת, אז אני לא רוצה שגם התחבורה הציבורית תפעל בשבת ברמה של המדינה. גם כאן לא עולה בדעתי לבוא ולהיכנס לחברה פרטית שרוצה להסיע אנשים פרטיים, מבחינתי זה כמו רכב פרטי, מבחינתי הם יכולים לנסוע בשבת באופן חופשי, אני לא אכנס לחייהם.
אבל התחבורה הציבורית בשבת בחיפה, היא משהו שמפריע לך, שפוגע בצביון, איך שאתה רואה אותו, היהודי, העירוני?
תראה, זה לא משהו שאני רוצה, שאני אומר, או חושב לתקן ולשנות, אבל אני כן, אני לא חושב, אני לא הייתי רוצה שזה יהיה בכל שאר המדינה.
אוקיי. עכשיו, באמת אנחנו רואים שככה, הנושא של תחבורה ציבורית, ובאמת בזכות הפודקאסט הזה, אנחנו רואים שאנחנו מנגישים אותו לשני הכיוונים, גם לציבור הרחב וגם בחלק מהמקרים, גם לפוליטיקאים, גם לאנשי ציבור. איך אתה רואה, או איך אתה תופס את ארגוני התחבורה, ואנחנו ביניהם, ככלי שבו אתה יכול לעזר ולקדם יוזמות בתחום הזה של תחבורה? את הממשק הזה בינינו לביניכם.
אני חושב שהיוזמה שלכם מבורכת, באמת מבורכת. אני חושב שיש לכם ולדומים לכם, באמת יכולת לבוא אתם מקצועיים, אתם מבינים את הנושאים לעומקם, אתם חיים את העולם הזה, אף אחד כמעט לא מכיר את העולם הזה כמוכם, ולכן כשאתם באים ומציגים לי ולנו כחברי כנסת, את הנושאים האלה, יש פה, אתם גורמים לנו לעשות את העבודה שלנו, במקרה הזה לאזרחים, טוב יותר. זאת אומרת, ולכן אני חושב שזה מבורך.
אוקיי, אז קודם כל אני באמת רוצה להודות לך על האירוח הזה, שנתת, תרמת מזמנך בשעת לילה כזאת, אבל באמת ככה אני רוצה לשאול איזו שאלה אחרונה, איך אתה רואה את התחבורה הציבורית בעתיד בישראל, והאם אתה חושב שנגיע לסיטואציה שאתה כאיש ציבור תעדיף לנסוע מחיפה לירושלים בתחבורה ציבורית? מתי זה יקרה? שאתה ועובדי מדינה אחרים, אגב עובדי ציבור אחרים, יעדיפו להשאיר את הרכב בבית ולעלות על התחבורה הציבורית, אוטובוס, רכבת וכו'.
טוב, לגבי באופן אישי, אני לא חושב שזה יקרה. אני אגיד לכם מסיבה מאוד פשוטה, כי חלק גדול מהדברים שהם מהעבודה של למעשה שאני עושה, שזה שיחות טלפון והתייעצויות ודברים מהסוג הזה, אני עושה אותם ברכב הפרטי, ומאחר והן שיחות שהן פרטיות,
אז אתה אני... אתה לא רוצה לצעוק ברכבת, בקיצור.
אני מעדיף שלא כל מי שנמצא בקרון ידע עם מי אני מדבר, על מה אני מדבר, ומה קורה תוך
כדי. אז עובדי מדינה אחרים וחברי כנסת, מתי אתה חושב שזה יקרה ומה יהיה?
אני חושב שמבחינת הנוחות, אני חושב שאין שום סיבה שזה לא יהיה. כלומר, אני אגיד לך את האמת, באמת, אני לא רואה סיבה ש... אני חושב שזה חזון לא כל כך נועז. לבוא ולחשוב במובנים האלה של לתת לאנשים את ה... לתת לציבור את העדפה הפשוטה של אני אסע במקום לנסוע לירושלים ברכב, לנסוע באוטובוס, ואגב אני זוכר שבזמנו אני גם העדפתי לא מעט פעמים לנסוע באוטובוס לירושלים ולא ברכב, זה היה מבחינתי דבר שאני... ממש זה היה יותר נוח לי, הרבה יותר, אני יכול לנוח, אני יכול לקרוא, אני יכול, זה, שום סיבה.
אני מרגיש שאני חייב לשאול פה שאלה שעניינה גם אותי ואת סיני לפני השידור.
בוודאי.
וזה משהו שסקרן אותנו גם לגביך, כי אתה היית מייסד של המיזם שנקרא חזון לאומי, שבמסגרתו הנגשתם בעצם אידאות של שמרניות ליברליות, ומה שנקרא טיפחתם גם אנשים עם עמדות כאלה במסגרת של כל מיני הרצאות וסדנאות, והשאלה שלנו מתחברת באמת לנושא, כי בעצם גם הנושאים הסביבתיים הם לאו דווקא הנושאים שהגיעו מהכיוון מה שנקרא דמוקרטי פרוגרסיבי אמריקאי כמו שאנחנו מכירים אותו, אלא גם מזוויות שמרניות, ואני יכול לומר גם בראייה בישראל, וסיני השלים אותי בזירה האמריקאית, אבל בראייה הישראלית וארגון חיים וסביבה, שהיום אני גם חלק ממנו כיור ועדת הביקורת של הארגון, ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל, בעצם מייסד חיים וסביבה, שמואל תמיר, הוא איש המרכז החופשי, שהצטרפה לאחר מכן לליכוז, זה בעצם הזירה הליברלית, זאת אומרת, הסביבה זוהתה הרבה מאוד עם ערכים ליברליים של חופש וחירות בזירת הפרט, ואיפה בעצם אתה כאיש איש עם עמדות שמרניות, בעצם מזהה את החיפור הזה של היום, איך אנחנו בעצם מנגישים את המידע הסביבתי, איכות חיים, תחבורה ואנרגיה, בעצם גם בשיח השמרני-ליברלי, שנדמה לעתים שהוא עוסק בעיקר בנושא של תקשורת, בנושא של משפט ומדינה.
נושאים לאומיים גם.
בנושאים לאומיים, אבל מפספס קצת גם נושאים של איכות חיים, שבעבר היה לנו סיי מאוד מאוד גדול, אני מדבר בעבר לפני מעל 40 שנה, ואיפה הוא קיים היום?
טוב, קודם כל אני חושב שבוודאות סתירה אין, כלומר אין סתירה בין להיות שמרני וליברלי, וזה כמו שאין סתירה בין להיות שמרן להיות מהנדס. זאת אומרת, אלה דברים שהם, אתה יכול להיות, ובוודאי שבתחומים הסביבתיים אנחנו צריכים לבוא ולראות. אני חושב שהחשש והרתיעה של השמרן הממוצע, אם זה בארץ ואם זה בחול, מהעמדות הליברליות, זה דווקא בגלל שקבוצות פרוגרסיביות נכסו אותן לעצמן, ושם אתה רואה באמת עמדות שהן מאוד מאוד, נקרא לזה, מהפכניות, במובן של שרוצות לשמות כל כך את כל הנושא של התעשייה וכל הקדמה האנושית וכל מה שאנחנו הגענו לאורך השנים בצד, ואומרים, טוב, זה פחות חשוב לנו, אנחנו רוצים, זה רק הביא נזק, אנחנו בואו נחזור אל הטבע, לא יודע מה. בן אדם שהוא מבין שהאנושות הקדמה ולא יודע, התעשייה, אולי היא מזהמת, אבל היא קידמה את האנושות, אנחנו חיים היום הרבה יותר מאשר חיינו בעבר, עם הרבה יותר רווחה, עם הרבה יותר זה, מדינות עם מתועסות חיות הרבה יותר טוב מאשר מדינות, לא יודע, שעדיין רואים עגלה וסוסה וחורשים עם פרה, שם אין זיהום, אז זה מביא אותנו לרתיעה. ועם זאת, ברור שההתקדמות השלב הבא, הוא צריך להיות בכיוון של כמה שפחות זיהום אוויר, במיוחד שיש מודעות לנושא הזה. זה בדיוק כמו שאני מדמה את זה למשהו אחר, לדוגמה נוספת, פעם כשהעולם היה במחסור במזון, אז אנשים השמנים, היו נחשבים לבריאים יותר, לרוב לא היה מה לאכול, אז אתה רואה כל מיני ציורים בתקופת ימי הביניים, שדווקא היפים הם השמנים יותר, המלאים יותר. היום יש לנו מודעות, שגם עודף משקל בסוף גורם לנזק בריאותי, כלומר, ואנחנו חיים בתקופה של שפע, אז עכשיו הגיע הזמן גם לבוא ולהיות תרבות אכילה כזאת, שלאכול את הדברים יותר בריאים, בצורה יותר מסודרת, יותר מחלב, וזה מודעות, זה חלק מההתפתחות, אז אנחנו מגיעים לאיזון הזה. לא דבר בסביבה, אני לא רואה שום סתירה בין שמרנות וזה, אני רק הסברתי ככה את התהליך, למה חלק מהשמרנים כן נרתעים, נקרא לזה, לא מתנגדים כל כך כמו נרתעים.
אתה לחלוטין רואה כאן פתח לשיח, וגם שיח מתחדש עם הנושא.
בוודאי, בוודאי.
הוא לא קיים היום.
כן, אני רוצה באמת לחזק את מה שאיתי אומר פה, באמת הזירה באמת קצת נראה שהיא הושערה, אני לא רוצה להגיד הופקרה, אבל היא מנוהלת על ידי צד מאוד ברור במפה, והנושא הזה כמעט לא מטופל בצדדים השמרנים והליברליים, זאת אומרת אין בית לאנשים שהנושאים האלה חשובים להם, ואתה יודע, אני רק אגיד בהערה פה, כי איתי כזה זרק לי בזירה האמריקאית, אם אני לא טועה, ג'ורג' בוש האב, זה אחד הטיקטים הראשונים שלו, היו של שמירה על הסביבה, ואפילו במובן שאתה אומר שמירה על הסביבה, זה אפילו אלמנט שמרני, זאת אומרת לשמור על הקיים, אז אני רוצה להבין, כאילו, זה באמת קצת חסר בשיח השמרני-ליברלי, נושאים של סביבה, ונושאים חברתיים, ונושאי תחבורה, והאם אנחנו נראה שינוי בהקשר הזה? שוב, אתה חבר כנסת צעיר, האם זה משהו שאתה תהיה מוכן, אתה יודע, לתרום להרחבת השיח הזה?
בוודאי שכן. בוודאי, קודם כל, לחלוטין, אני חושב שאין שום סיבה בעולם, שאנחנו ממקום, אני עוד אומר שוב, אני רואה את האדם במרכז, את האזרח במרכז, זאת מבחינתי התפיסה הליברלית, ההומניסטית, הבסיסית ביותר. בניגוד אגב לתפיסות עולם השמאלניות, הפרוגרסיביות, הרדיקליות, או אפילו פחות רדיקליות, שרואות את האידיאולוגיה במרכז, והאדם צריך להיות העבד של אותה אידיאולוגיה, כלומר, לא יודע, אנחנו רוצים להגיע לשוויון, אז אנחנו נחריב את העולם של להגיע לשוויון, הקומוניזם, כן, הדברים המהפכות. אני חושב שהאדם נועד בשביל המדינה לשרת איזשהו מטר. לא, אני רוצה של האזרחים, של בני אדם יהיה טוב, זו תפיסת טוב של ז'בוטינסקי, המדינה נועדה ליחיד, היחיד כמובן הוא חלק מהעם, אבל זה ביחד, וכמובן הסביבה, אני, כמו שאני רואה אותה, היא נועדה גם כחלק מהתפיסה האמונית שלי, כיהודי. אנחנו, נזר הבריאה, בני האדם, הסביבה נועדה לשרת אותנו, אבל חלילה לנו מלהרוס אותה, מלהחריב אותה. אני לא חושב שאני צריך לשרת את הסביבה, אני לא מאלה, אבל, זאת אומרת, אני לא חושב שאני, האדם הוא פחות מהסביבה. אבל למען האדם, למעננו כבני אדם, אנחנו רוצים שתהיה לנו סביבה טובה יותר, שיהיה לנו האוויר שאנחנו נשמים יהיה נקי יותר, למה להרוס איפה שאפשר לא להרוס? זו השאלה. אני לא בעד להחזיר את העולם לתוהו ולתקופת האבן, אבל איפה ש... אם אנחנו יכולים לצמצם זיהום אוויר, לצמצם תחלואה כתוצאה מזה, לעשות לנו את החיים טובים יותר ונקיים יותר ויפים יותר ובריאים יותר, בוודאי שאני שם.
אז קודם כל, אני איתי, נראה לי שהוא נתן תשובה ככה מאוד מעניינת ופתח לתחילתה של ידידות תחבורתית נפלאה. אז קודם כל, אני באמת רוצה להודות לך כאן, באמת על הזמן שהקדשת לנו, ועל התשובות שנתת, ועל התשובות, באמת, ועל העניין שאיבדת בתחום שלנו. אז תודה רבה לחבר הכנסת אריאל קלנר, ולאיתי חיים, ושיהיה לנו... כן, אתה רוצה, אני רואה שאתה רוצה...
המון המון, תודה לכם, תודה רבה לכם שהזמנתם אותי, תודה רבה לשיחה המעניינת, ואני אשמח מאוד לשמוע מכם, לדבר איתכם, וגם בעתיד, תודה רבה.
מודים לך.
תודה רבה.
תודה.